Сейчас 8 часов и 30 минут мы продолжаем программу и говорим об Ормузском проливе. Иран заявил о повторном закрытии этого пролива. Какое значение это имеет, что американцы могут противопоставить? С нами в эфире доктор Уди Гунен из Хайфского университета, научный сотрудник Института морской политики и стратегии. Доктор Уди Гунен, университет Хайфа, в Амит Мехкар, в Махон Лимединиют, в стратегии Ямит, шалом, в Бокертов.
Шалом, Бокертов.
עד כמה אתה מסכים עם הטענה שאני היום קראתי בעיתונים, כבר שאלתי כמה אנשים, חשוב לי מאוד לשאול אותך, מי ששולט במצרי הורמוז הוא בעצם שולט במצב סביב איראן, זה נכון?
ובכן, לדעתי זה לא לגמרי מדויק, יש אלטרנטיבות למצרי הורמוז, יש אלטרנטיבות לשוק האנרגיה, זה, ככל שעובר הזמן המנוף האיראני על המיצרים הולך וקטן, משום שיש גם נתיבים חלופיים, גם פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים, גם לנפט, גם פחם, גם אפילו אנרגיות גרעיניות. בוא נגיד, באופן תיאורטי, אם עכשיו המיצר יהיה סגור 3 שנים, אז כמובן שהמנוף ירד לגמרי. כלומר, אני חושב שככל שעובר זמן, האיראנים מפסידים פה בעצם מנוף. הלחץ הולך וקטן ככל שעובר הזמן.
אז למה בעצם ממשיכים ככה להתמקד בקטע הזה? זאת אומרת, שוב פעם, זה אותו מאבק כוחות בין איראן לבין ארצות הברית, סביב מצרי הורמוז, אלה סוגרים, אלה פותחים, אלה לא פותחים וכו'.
נכון, אז יש פה כמה דברים, יש פה קודם כל את הטווח הקצר, שבטווח הקצר כמובן שמחירי האנרגיה משמעותיים. דבר שני, אפשר להגיד שיש פה איזה משהו שהוא גם הרבה הרבה יותר עקרוני, זה לא רק הנפט או הסחורה שעוברת במצר, זה... זה מה שנקרא משטר השייט, כן, הסדר העולמי של סחר חופשי, של שייט חופשי במיצרים. אתה יודע, אם עכשיו בהורמוז לא יהיה סחר חופשי, אז השלב הבא זה מיצרי מלכה, במזרח הרחוק, אחר כך אולי אפילו באזור טורקיה והים השחור, אולי אפילו בעתיד הרחוק מקומות אחרים, כך שיש פה איזושהי קביעה של עמדה אמריקאית נחרצת, הסדר העולמי, הוא מדבר על שייט חופשי, וצריך לשמור עליו, זה באופן עקרוני, וכמובן שגם השפעה על המחירי האנרגיה בטווח הקצר, אבל ככל שיעבור יותר זמן, חודשים קדימה, ההשפעה הזאת תלך ותקטן לדעתי.
זאת אומרת, זה עניין של ככה להחזיק את השרירים פשוט כרגע.
כן, כלומר, לא לוותר בדבר הזה, כי אם יוותרו, אז ילך לדברים אחרים. ושוב, יש פה משהו מאוד מאוד עקרוני, יש פה את חופש השייט, משטר שקיים קרוב ל-100 שנה בעולם, ארצות הברית היא שמרה עליו תמיד.
שמה הוא בעצם? חופש השייט? זאת אומרת שמצרים האלה הם לא בבעלות של מישהו אחד?
נכון, על פי אמנת הים שנחתמה בשנת 82, אבל היא מקובלת כמשפט ים, משפט בינלאומי מנהגי, כלומר גם מי שלא חתום על אמנת הים לכאורה מחויב בה. מיצרים טבעיים, להבדיל מתעלות על הסואץ או תעלת פנמה, מיצרים טבעיים שלא אדם עשה אותם, יש בהם חופש שייט, כלומר כל אחד יכול לעבור ולהפליג בהם בלי קשר למדינת החוף. מדינת החוף במקרה הזה היא גם איראן מצפון, אבל גם אומן, לדוגמה בדרדנלים והבוספורוס, או טורקיה היא מדינת החוף, שם יש גם אמנה אחרת, והחוק הבינלאומי בעצם אומר שיש חופש שייט חופשי לגמרי, מעבר תמים במצרים בינלאומיים. וזה משהו מאוד מאוד עקרוני, שהיה מקובל כאחד מהדברים המאוד מאוד, בוא נגיד בודדים, שהיו מקובלים על מרבית מדינות העולם, במשך עשרות שנים מבחינת החוק הבינלאומי. רבים על הרבה מאוד דברים, אבל חופש השייט זה היה משהו שהיה בקונצנזוס מאוד מאוד גבוה.
זה באמת ככה יוצא דופן האירוע הזה? באמת זה מה שרציתי לשאול. עד כמה ההחלטה של איראנים לחסום וככה להשתלט ודרישה שהמצרי הורמוז יהיו בבעלות שלהם, עד כמה זה יוצא דופן גם בפרקטיקה מלחמתית בעולם?
כן, אז השאלה, אז קודם כל, זו שאלה לאיזה טווח של פרקטיקה אנחנו מסתכלים. אם נסתכל על כמו שאמרתי,
100 שנים אחורה.
בדיוק, על העשורים האחרונים מאז מלחמת העולם השנייה, נגיד, 80 שנה, כן. אז בהחלט זה חריג מאוד, בהחלט זה חריג מאוד. אם אנחנו נלך טיפה יותר אחורה, מאה ה-19, אז הבריטים בעצם שלטו בימים, כן, אנחנו מכירים את הסיפורים על הצי הבריטי, ואם נסתכל היום איפה היו הבסיסים הבריטים, עדיין יש להם בג'יברלטר, היה להם באומן, היה להם בסינגפור, היה להם מצרי מלכה, כלומר, במאות שעברו, אז המעצמות הימיות שלטו במצרים באמצעות בסיסי צבא, בריטניה זה דוגמה מאוד מאוד ברורה לזה. מאז מלחמת העולם השנייה, יש משטר בינלאומי של סחר חופשי, מעבר חופשי במצרים לספינות סוחר, וזה זה אירוע מאוד מאוד חריג מבחינת המסחר הבינלאומי.
שאלה אחרונה, איזה כלים יש לאמריקאים חוץ משתלטות צבאית כדי ככה להניע את האיראנים לחסום את מצרי הורמוז?
כן, אני חושב שהשתלטות צבאית זה לא כלי שקיים להם, משום שכדי לשלוט במצרים, בעצם האיראנים, הם לא שולטים במצרים באמצעות ספינות, אין להם כבר ספינות, יש להם ספינות מאוד מאוד קטנות שעושות פעולות התאבדות, או פעולות של התקפה, התקפת גרילה כזאת, מה שאנחנו קוראים לוחמה אסימטרית, אבל כדי לשלוט במצרים, אתה יכול לראות טיל שאתה רחוק 500 קילומטר מקו החוף, יש לך בסיס, אתה יורה את הטיל, כמו שהם יורים טיל על ישראל, יראו את הטיל אל אונייה שעובר במיצר. כלומר, אתה לא חייב להיות עם כלי שיט במיצר על מנת לשלוט בו, ולכן כיבוש אזור המיצר לא בוודאות יפתור את הבעיה. יצטרכו משהו הרבה הרבה יותר עמוק, איום בכוח אחר, הטלת מצור זה משהו שעלה כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של הסיפור, ועכשיו הוא מתבצע בפועל, אבל זאת בהחלט בעיה צבאית משמעותית מאוד לפתוח את זה, כי זה לא רק כלי שיט, זה גם טילים, זה גם מוקשים שנמצאים במים ואף אחד לא יודע איפה הם, והם מחכים שמישהו יעבור. כלומר, מבחינה צבאית זה משהו שהוא די מורכב.
פרופסור אודי גונן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
להתראות. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, согласен ли он с тем, что Ормузский пролив – это ключевая точка или ключевой момент в противостоянии вокруг Ирана. Мне кажется, что есть некий элемент преувеличения, когда говорят об этом в подобном тоне, говорит наш собеседник. Ормузский пролив – важный момент, важная составляющая, но у него есть немало...